אוקיי, איפה זה קשור לענייננו?
המלך, שלום.
אוקיי. עברנו על פסוקים, ספרי, רמב״ם וקצת רמב״ן.
אוקיי. רמב״ם. אז בואו נלך אל הרמב״ם, בסדר?
הרמב״ן?
אל הרמב״ם. מה התחדש ברמב״ם? מה השתנה לכם ברמב״ם? מה הפתיע לכם ברמב״ם?
מה שמאוד מפתיע ברמב״ם, כאילו, על ההתחלה זה שהמשפט הראשון שלו.
שמה?
שקרא לשלום תקפה לכולם.
כן.
שהוא אומר, רגע, כי תקרא בלי לחם אליהם, לחם, סליחה. הם עושים מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראים לו שלום, לחם מלחמת הרשות ולחם מלחמת מצווה. שזה כאילו מאוד מוזר. ויותר מזה, הוא אומר, שנאמר כי תקרא בלי לחם אליהם וקראתה אליה לשלום, אז הוא אומר לך, המקום שאני לומד את זה זה המקום שאתה לומד ממנו, אבל הוא כאילו לא קורא עוד הרבה פסוקים קדימה, ששם במפורש כתוב שזה במלחמת הרשות הכתוב מדבר.
האם באמת זה מה שכתוב שם? זאת אומרת, עכשיו בואו נחזור. האם כתוב בעוד ארבעה פסוקים שבמלחמת הרשות הכתוב מדבר? איך הרמב״ם קורא את הפסוקים?
הוא קורא אותם שמדובר רק על עבודת זרה.
שמדובר רק?
רק על... למה אמרתי לי דווקא את הימים האלה? כי אלה הימים שעובדים עבודת זרה.
ובגלל זה מה?
ובגלל זה לא קוראים להם לשלום.
בגלל זה לא קוראים להם לשלום.
אפשר לקרוא את זה כאילו ממש בקלות.
שמה?
לא, את התפיסה של הרמב״ם, כן.
שמה?
מה הוא אומר? כי תקרא ולראה לי לכם על הקראת עליה שלום. והיה עם שלום תעניך ואתה... מה סבב הדוחה?
מה אתה עושה עם פסוק זה את זין?
סליחה, זה דבר!
כן תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד השלום מהרי הוגעים האלה, אין. רגע...
רק מהרי העמים האלה שהשם אלוקיך נותן לך נחלה, לא תחיה כל נשמה. זה...
זה כאילו במקרה שהם לא מקבלים את הצלת השלום שלך.
האם יכול להיות שפסוקים זה דבר זה את זין? הם רק המשך לפסוק י"ב. אם לא תשלים עם אך ועשתה איך המלחמה וצרת עליה, מותנה השם לוקחה בידיך ומתיתה את כל זכורה לפיך. זאת אומרת, בעיר רגילה אתה הורג רק יש...
כן, רק את הזכרים.
רק את הזכרים. ובעיר שהיא לא רגילה, כלומר, בערים הקרובות, אז מה אתה עושה?
דברים
שאתה כותב, יש כל מיני סוחים. אתה רואה את כולם.
כל ההבדל, באופן פשוט, שאלה, תחיה כל נשמה, לא תחיה כל
נשמה.
וזה בדיוק מה שהרמב"ם מוסר תחת.
עכשיו, אני מסכים שזה לא אולי היה הקריאה הפשוטה שלנו בפסוקים. בפסוקים היינו חושבים שהקריאה לשלום היא רק לאלה שמוכנים להיות, זאת אומרת, לאלה שהם ערים רחוקות. לערים הקרובות לא תחיה כל נשמה, כלומר... אסור לך לחיות כל נשמה. בכל מקרה לא תחיה כל נשמה. למה? כי אחרי הם תחרימים, כאשר צמחה השם לוקחה, למען השם לא ילמדו אתכם לעשות בכל תאוותם, אשר עשו לאלוהים. זאת אומרת, בהחלט, אני אומר, הרוח הנושבת בספר דברים, נקרא לזה ככה, בהחלט מלמדת, שלכאורה יש מקום לטעון שאת שיבת העממים, כלומר, את העממים הקרובות צריך להחריב, לכתחילה. צריך להרוג את כולם. אלא מה? מה?
שהמציאות אחרת, משה מציע כאילו...
משה מציע שלום ל...
לסיחון ולאמורי.
יהושע רג את כולם?
יהושע על פי הקריאה השנייה לא.
על פי התנ"ך?
על פי לא.
בשום מקום לא כתוב שיהושע הרג את כל יושבי הערים שהוא כבש. וזה לא מופיע כביקורת. יש ביקורות על יהושע על זה שיש עמים שהוא לא הוריש, שהוא לא כבש אותם בשביל. לא שם אותם למעשה. יש אזורים שלמים שיהושע לא הצליח לכבוש. אבל בשום מקום אין ביקורת על יהושע על זה שהוא לא הרג את כולם. יש מקומות מאוד ספציפיים, נכון, כמו יריחו שכתוב שהוא הרג את כולם. שם באמת הוא מקיים חרם. אבל באופן פשוט, יהושע לא הרג את כולם. אפילו בערים שהוא כובש, זאת אומרת, לא רק בערים שהוא...
כן.
לא רק בקריאה לשלום, נכון?
כאילו, יש את ההלכה האחרונה שם שאומרת שכאילו, גם במצור משאירים פתח פתוח לבריחה, כאילו. זה עוד פעם, כאילו, מתנגש עם להרוג את כולם לפיכה, בסוף.
אוקיי. אז זאת אומרת, הקריאה של הרמב״ם, אני אומר, גם אם היא לא עולה בקנה אחד עם האופן הפשוט שבו אנחנו היינו קוראים את הפסוקים, אבל היא בהחלט אפשרית. יש לזה מקום כבר לפני הרמב״ם? איך אתם קראתם את הספרי? הספרי גם הבין ככה או לא? מה היחס בין הרמב״ם לספרי? מה אתם אומרים? איפה הרמב"ם עומד ביחס לספרי?
הספרי כאילו, בתחושה שלי, כאילו נגיד, אם מתמקדים רק בשתיים הראשונים פה, יש שתי תנועות, כאילו, באמת. כאילו, תנועה אחת ממתנת ותנועה אחת לא ממתנת, כאילו, שנראה לי, הם די משלימים לדעתי. כאילו, כי תקרא ואליר במלחמת הרשות הכתוב מדבר, אליר, לא קרא, ילחם אליה, לא לריבה, לא לעצמיה, לא למיטה מיטת תחלואים. קיצור, יש מקום מאוד מאוד ממתן, כאילו, והספרי השני בא וכאילו, מה קורה במקרה שהם לא, הם לא בא במציאות הזאת של שלום. כאילו, ושם כאילו, באמת הסכר נפתח. וצרת, כאילו, ויש היתר, כאילו, באמת למלחמה אגרסיבית, כאילו.
שימו לב רק שהספרי, מה עם השורה הראשונה של הספרי?
כן, במלחמת הרשות הכתוב נודע.
איך אתם מבינים אותה? ומה היחס בינה לבין הרמב״ם?
זה קשה.
לפי הספרי באופן מובהק מדובר רק על
מלחמת
רשות. אבל במלחמת מצווה מה היה הדין?
אתה נלחם כמו שנלחמים, אתה מריבה, אתה מצמיע, אתה מתביא את התחלואים.
אני לא רוצה, אתה בעיקר לא קורא.
אתה לא קורא לשלום.
אתה לא קורא לשלום, מלחמת מצווה, אתה חייב ללכת
מלחמת
מצווה.
רשע א', כאילו, זה משהו. תעשה על כל הערים הרחוקות, הרחוקות לתורה ואין הקרובות לתורה.
אבל מה, אז שוב, למה הרמב״ם סתה מזה? הרמב״ם, נכון? בהלכה הראשונה שלו מה כותב? זה ממש מפתיע, נכון?
אין הבדל בין מצווה למלחמה.
אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה, נכון? הרמב״ם מדגיש את זה על השורה הראשונה, למרות שזה מנוגד באופן ישיר לספרי, נכון? אם כי שימו לב לספרי באות
רשבט.
רשבט, תקרא.
למען השלום אם למדו אתכם לעשות, מלמד שאם עושים תשובה, הנה הרגים.
איך אתם מבינים את זה? למה הכוונה כאן?
אני אגיד שההבדל אולי בין הרמב״ם לבין הספרי אולי בגדה הזה שספרי נשמע כאילו הם מתחילים לעשות תשובה מעצמם והרמב״ם צריך להציע להם תשובה
אתה צריך לפתוח להם באפשרות הזאת
כן
למה אולי הספרי מתייחס אגב? לאיזה סיפור? המלאק שעשו תשובה
לא, הגיבונן
הציבוי להמלאק תמיד כן
ששוב, הספרי אומר שאם עשו תשובה היה נהרגים. זאת אומרת, יש איזה אפשר, יש מקום, השאלה
מפתח.
השאלה, נכון, שהגיבונים. יש לנו סיפור אחד מובהק של גיבונים, מושבי הארצות האלה, שמגיעים וכורתים ברית. המקרא באופן מאוד ברור רואה את הברית הזאת, ברית מחייבת. אז שוב, אז מה התמונה אצל הרמב״ם? אבל אני רוצה כאילו לסוף.
הגיבונים מבחינת משה, כאילו שמחדשים משהו, כאילו, מה התחושה שלי?
כלומר?
שעוד פעם, גם משה, כאילו, חלק מהמדרשים, כאילו, מחדש משהו, כאילו, מלכתחילה היה צריך לבוא ולהילחם באמורי, כאילו. כאילו, זה מה שהשם מצווה. ופתאום הוא עושה משהו אחר. כאילו, הוא מציע, הוא פותח פתח שמתקבע במציאות אחר כך.
אגב, זה באמת מאוד מוזר. איך אתם מבינים את התיאור הזה של מה שעושה משה רבנו עם סיחון, והיחס של זה לבין מה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות?
דיברנו על זה הרבה.
מה הסיפור הזה של משה שמציע שלום במקום שהקדוש ברוך הוא רוצה מלחמה?
ראינו את הברבנדיה על ידי.
לא משהו שאני שלחתי.
לא, משהו שאני שלחתי, אני ממש הרגשתי הרמב״ם שלח מעברים כאלה.
אוקיי. אני לא קיבלתי, אז שלחת אליי?
לא, שלחתי להם.
אוקיי.
כאילו, על זה ש... אין שלוש פעמים. עכשיו הוא לא נפתח.
אוקיי,
תגיד מה זה... שאומר, הרב יצחק אברבנאל הציע שלוש מטרות אפשריות. להראות לישראל שסיחון הוא מלך חזק ואמיץ שאינו פוחד ממלחמה, כדי שלא יחשבו שהם ניצחו אותו בכוחם, אלא ידעו שהניצחון בא מהשם. להראות לישראל שדבר השם תמיד מתקיים ואי אפשר לעקוף אותו. השם אמר לבני ישראל להילחם עם סיחון, ולכן הם נאלצו לבסוף להילחם בו, למרות שניסו להציע לשלום. להראות לשאר העמים שכדאי להם להשלים עם ישראל, כי סיחון לא השלים מעוקר בקרב. אבל כל אלה זה דרגי. זה פירוש אחד. ויש את מה שאמרנו במדרש, שזה שממש משה לימד את השם.
אז מה זה אומר סתם שמשה לימד את השם? אני אעשה שם מה קורה הזו. זה כמו לשבור את הלוחות, נכון? זה ההשוואה שהמדרש מייצר. מה היחס בין שני הצעדים האלה?
העולם לא יכול להתנהל ככה. מה זה אומר שהעולם לא יכול להתנהל ככה? השם הוא ברא את העולם, אז העולם... איך אתה...
מעין אבל ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, נכון? והעולם לא מתקיים במידת הדין. יש כאן איזה מתאום כזה, שוב, הלוחות הראשונים. משה משבר את הלוחות הראשונים, כי הם לא יכולים לעבוד. המציאות כאילו לא ראויה להם באיזשהו אופן. אני חושב כאן זה מאוד מעניין, אני חושב לחשוב על זה שבואו ננסה לתאר קטגוריות שונות של שלום. אנחנו יכולים כבר להצביע עליהם כאן. קטגוריה ראשונה, אני רגע אוסף דברים אחורה, אם אנחנו לרחוקים, השלום הוא הדרך הקלה לנצח במלחמה. ננסח את זה אולי ככה. ברובד הראשון, הפשוט, השלום הוא דרך פשוטה לנצח מלחמה. אתה לא חייב להרוג חיילים פשוט, אז אל תהרוג חיילים. לבל ראשון. לבל שני, השלום כאיזושהי נוכחות, אמרנו, הדים, אמרנו קודם, נכון, של ישעיהו, שאולי כן נמצאים כאן, איזו המתקה של המציאות, איזה תיקון, לתפוס את הקריאה לשלום כסוג של במקומות שאפשר, לא תמיד אפשר, אז בואו נאמר, לא תמיד אפשר, זאת אומרת, יכול להיות שלשבעה עממים, לדוגמה, אנחנו לא נקרא לשלום. באמת יש מקומות שאתה חייב, כאילו הרוח הכללית היא עדיין הרוח של הדין, אבל יש בתוך הרוח הזאת איזה הערות, נכון, מהמקום הרחוק של השלום הנצחי, של הציפייה לשלום, שהן באמת נותנות איזה טעם של האפשרות הזאת. יש רמה שלישית שאני מרגיש שהיא יותר אולי חטופה, נקרא לזה, והיא המקום שבו באמת הקדוש ברוך הוא דורש דין, העולם דורש דין, ואף על פי כן מה שרבנו אומר, שלום. כי משה רבנו אומר שלום, ובעצם בזה פותח כאילו איזה פתח חדש, אולי לא לגיטימי בתוך המציאות. השלום נוכח כאן לא כאיזה הערה מאיזה חזון עתידי, שאתה אומר, טוב, הוא כאילו יאיר את המציאות מרחוק, ויש פה משהו שמתפרץ פנימה לתוך המציאות. משנה את הסדרים שלה, גדול השלום, נכון, אם אני אלך גם עם הוקטור של מדרשי ההלכה של הספרי, גדול השלום. ואת השלום הוא איזה כוח מניע מאוד מאוד חזק, שהוא במובן מסוים מנצח את ה... נכון? כמו שגר היה, יש סביב שלא, באהבה לא מנצחים. באהבה ננצח, כמו שגר, באהבה לא מנצחים. אבל כאן יש תחושה של איזה מאבק בין השלום לבין הדין, נכון? השלום מנצח את הדין. כאילו, שרבנו מכניע את הקדוש ברוך הוא.
אבל זה מצחיק, כי אם סיחון הוא נכנס למלחמה, זה לא שכאילו, טוב, הוא הוציא משהו ווואו, תפס.
כי זה לא עבד, כי זה לא עבד,
אבל עדיין... אבל אפשר להגיד שהוא ניצח, כאילו...
הוא ניצח בעובדה הזאת שסדרי העדיפויות נקבעים כך. זאת אומרת שסדרי העדיפויות הם כאלה שבפועל, בשטח, משה שולח לסיחון דברי שלום לפני שהוא נכנס פה למלחמה.
וזה מתחיל לחלחל, ראינו את זה אחר כך, כאילו ש... אחר כך אנחנו רואים שיהושע באיזשהו מקום גם, כאילו הוא מאמץ את הנוהג הזה, כאילו גם כלפי יושבי הארץ, שיכול להיות בקריאה שלנו זה משהו שהוא לא מובן מאליו, ואז מה שיפה אחר כך לראות את בני המון, כאילו באים עם אותו טריק, כאילו להפתח, ובאים אליו בשלום, כאילו שזה משהו שמתחיל לתפוס.
למרות שזה לא עובד, להפתח בעצמו, בתשובה שלו לבני המון מה אומר? אנחנו עשינו את זה גם, אנחנו באנו בשלום, משה שלח דברי שלום, והם רצו להילחם איתו, נכון? אגב, במובן הזה יכול להיות עד היום, במשפט הבינלאומי, כשלשאלה מי התחיל, יש נפקמינה גם לגבי התוצאות של הקרב. במובן מסוים, מדינה שפרצה במלחמה ואיבדה שטחים את המלחמה הזו, הכוח של הטיעון שלה בבית הדין הבינלאומי הוא נמוך יותר. זאת אומרת, אם אתה הצלחת לנצח במלחמה שנכפתה עליך וכבשת שטחים, עוצמת הטיעון שלך ומבחינת החוק הבינלאומי גדולה יותר. מלחמת מנע ומלחמת מגן היא מלחמה שהיא נתפסת כמלחמה לגיטימית יותר מבחינת החוק הבינלאומי, ומלא גם מאפשרת לך, זאת אומרת, אם מישהו יצא נגדך למלחמה ולא הלך לו, הוא הפסיד שטחים, האחיזה שלך בשטחים האלה יש לה יותר לגיטימיות. בינלאומית מאשר
ההבדל בין 48 ל-67 בהקשר שלנו, איזשהו מקום
ברור שיש כזה הבדל, אבל כן הבדל באופן שבו העולם נניח מציג
כן,
אז נניח נניח, עדיין באמת העולם
אוהב את זה. אתה לא דורש מאיתנו לחזור ל-48.
כתוכנית החלוקה?
ל-48? מדברים על 67.
אתה לא מדבר על 67, הרבה מדברים על 48.
מה, כל הזכות השיבה הזו? השיבה זה 48, זה לא 67. טוב, אבל בואו נתקדם רגע עוד קצת אל הרמב״ם, בסדר? אני רגע אז קורא בתוכו. אז מה המוטיבציה של הרמב״ם כשהוא מכניס פנימה את מלחמת מצווה? ואני מזכיר לכם שמלחמת מצווה אצל הרמב״ם זה רחב מזה בשבוע שעבר, זה משהו מאוד מאוד ספציפי.
כן.
אומרים מלחמת מצווה הרי...
שיבת עממים, עמלק ועזרת ישראל.
כן, בואו נזכר אגב שיבת עממים, הרי שיבת עממים הם אותם שיבת עממים שעליהם
נאמר
אחרי המתחרימים. זאת אומרת, הרמב״ם כשהוא מכניס פה את מלחמת מצווה הוא עושה צעד מאוד שיש לו המון משקל, כי הרי אלה בדיוק. באמת, הייתי יכול לומר, להגיד, נניח, אילולי הרמב״ם, שמלחמת מצווה, אולי זה משהו אחר, לא יודע, מלחמת יהושע. הייתי כאילו מנסה למצוא הגדרות יותר, אבל הרמב״ם בפירוש, הרי שוב, הרמב״ם בעצמו הוא זה שאמר שמלחמת מצווה זו מלחמת שיבת עממים. מלחמת שיבת עממים, הרי זה עליו בעצמו דיבור. זאת אומרת, הרמב״ם עושה פה צעד שהוא צעד, שוב, א', הוא לא מוזר, אבל הוא לא מובן מאליו, נקראות. ובית, הוא ודאי נמצא בתוך הקונטקסט שאנחנו מכירים אותו כבר ברמב״ם של מלחמת שיבת עממים, כי מלחמה שהיא מלחמה מאוד, יש לה אפיונים, יש לה, נכון? מלחמת מצווה. אז מה, איך אתם קוראים את מה שקוראים? מה, בואו נקרא אותו רגע עוד קצת בפנים, בסדר? יו, מה יהיה? זה מה שקורה כשעובדים עם מוצאים פרימיטיביים כאלה כמו דיסק און קי.
למה, גם אני ממש פעם אחת באתי ופתחתי ספר ולא הסכים לי פתח. פעם אחרי פעם אני פותח וסוגר וכזה.
אוקיי, רמב״ם. בואו נקרא אותו רגע בפנים, בסדר? בואו נלך איתו צעד. אין עושים, אתם נראים לי מתים.
מה?
אפשר לקרוא לכם לשלום? אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראים לו לשלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה, שנאמר, כי תקרא ולעיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. אם השלימו, אתם יודעים מה, בואו נתחיל רגע, שנייה, נתת לזה איזה רקע טיפה ופה ושם. בואו נקרא את הרמב״ם בספר המצוות. שכבר פגשנו, מופיעים את הרמב״ם הזה? פגשנו את הרמב״ם נכון בספר המצוות, במצווה פוף פי זין, מופיעים שפעם תמד נורד נורד כזה, שהנושא שלו הוא מלחמת מצווה. בסדר? בואו, היינו רגע ברמב״ם, ספר המצוות, מצווה פוף פי זין. קוף פי זין. שציוונו להרוג שבעה עממים ולאבדם. יש? שהן היו שורש עבודה זרה ויסודה הראשון. והוא אמרו התעלה אחריהם תחרימה. בסדר? הוא בער לנו. יש?
תכתוב ספר המצוות קוף פי זין.
חבוד, מי קורא את
זה? איש שציוונו להרוג שבעה עממים שישבו בארץ כנען ולאבדם, שהוא שורש עבודה זרה ולהשתודם הראשון. והוא אמרו, התעלה אחרים תחרימם, ובאר לנו בהרבה כתובים שסיבת זה כדי שלא נלמוד מכפירתם. והנה באו כתובים רבים לרמוז על זה, רוצה לומר, להירגתם ולחזק בזה. מלחמתם מלחמת מצווה, ואולי יחשוב חושב שזאת מצווה שאינה נוהגת לדורות, אחרי ששבעה עממים כבר עבדו. וזה אמנם יחשוב אותו מי שלא הבין, עניין מנהג נוהג לדורות. היינו נוהג לדורות.
מניין נוהג לדורות ואינו נוהג לדורות.
נוהג לדורות כי הציווי שנשלם ויגיע תכליתו מבלתי שיהיה זה תלוי בזמן ידוע, לא יאמר בו אינו נוהג לדורות, אבל הוא נוהג בכל דור שימצא בו אפשרות הדבר ההוא. תחשוב, כשיעבד השם יתעלה זרע עמלק ואחריתהו עד אחריתו כמו שיהיה במהרה בימינו, כמו שהבטיח אותנו ביאמרו, כי מחו ימחה את זכר עמלק, אינו לדורות, זה לא יאמר. אבל נוהג בכל דור ודור, כל זמן שנמצא מזרע עמלק, מצווה להחזיתו. כן להרוג שבעה עממים ולעבדם, ציווי נצטווינו בו, והוא מלחמת מצווה, אבל אנחנו מצווים לחטט אחריהם ולרודפם בכל דור ודור, עד שיחלו ולא יישאר מהן איש. כן עשינו עד אשר תמו ונחרטו בימי דוד, ונקזרו הנשארים ונתערבו באומות, עד שלא נשאר מהם שורש. זה לא ברור שנחרטו תהיה המצווה, שנצטווינו להרוג, בלתי נוהגת לדורות. ואפילו אחר קבלתם ועובדם, מפני ש... אלה המצוות אינן נקשרות בזמן ולא במקום מיוחד, כמו המצוות המיוחדות במדבר, אבל הן נקשרות בו כל זמן שימצא שיהיה אפשר בו הציווי ההוא.
מאיזה חשבון המצוות אתה
קורא? אצלי זה תורת אמת.
אה, זה טיפה שונה משנה.
אוקיי.
למה אתה לא חבר כל
הקורא את השם? כי נורא קשה לבוא איתו.
אוקיי.
לא מסובך.
ובכלל?
ובכלל, הנה ראוי לך להבין ולדעת ההבדל אשר בין המצוות והדבר ההוא שנצטווינו עליו. כי פעמים הרבה תהיה המצווה נוהגת לדורות, אבל יהיה הדבר שנצטווינו עליו כבר נהדר באחד מהמקומות מהדורות. ולא בהדר הדבר שנצטווינו עליו, תשוב המצווה בלתי נוהגת לדורות. אבל תהיה בלתי נוהגת לדורות כשיהיה העניין בהפך. הוא שיהיה דבר נמצא בעניין אחד מן העניינים, הוא חייב לעשות המעשה אחד ומשפט אחד בזמן מן הזמנים, והוא היום בלתי נוהג, אף על פי שהדבר ההוא נמצא באותו עניין. כמו לוי שהיה פסול במדבר והוא קשר אצלנו היום, וכמו שהתבהר במקומו. ואבן זה השורש ושים אותו בלבריך.
טוב, לא ניכנס לזה, לא עזבו רגע את הנושא של מצווה שנוהגת לדורות ואינה נוהגת לדורות, שהוא קשור מאוד לדברים שדיברנו עליהם אתמול ברמב"ם. אני מזכיר אתמול, נכון, דיברנו על התודעה של הרמב"ם של מצווה שהיא נוהגת לדורות והנצחיות של המצוות וכולי. לא ניכנס לזה כרגע. מה שיותר חשוב לי זה לקבל מזה את הרוח של ראשית דבריו של הרמב"ם. שמה הרוח?
של עבוד הזרה והקלקול והקיצור, ההדחה לעבוד הזרה.
ההדחה לעבוד הזרה, אוקיי, מה עוד? איזה רוח יש לדברים האלה של הרמב"ם? מה הרמב"ם חושב על שיטת עממים?
אם הם לא חוזרים בתשובה, אז זה יבוא עם כל הפסוס של השמדת עבודה זרה האלה.
זה ביור עבודה זרה.
יש פה הרבה רבק במצווה הזאת, נכון? כאילו, אפילו לא כותב פה, אני חושב שכל עוד הם לא חוזרים בתשובה, נכון?
לא, זה ממקום...
זה אתה מביא מההלכות, פה הרמב"ם לא הביא את זה. הרמב"ם לא מזכיר פה את העובדה שהם יכולים לחזור בתשובה. כמו שאגב, תשימו לב, קרוב יותר ל...
שורש עבודה זרה.
הם העבודה הזאת, זה כמו המלאק. על המלאק הרמב"ם כתב שיכול לחזור בתשובה. הרמב"ם לא מעלה בדעתו את האפשרות שהמלאק יחזור בתשובה. מה אז... זה דבר שצריך לשים לב לב. למה הרמב"ם לא מזכיר את זה כאן, וכן מזכיר את זה במשנה תורה, נכון? בהלכות מלאכים הרמב"ם פתאום פותח אפשרות חדשה, הם יכולים לחזור בתשובה, ואז הוא צריך להרוג אותם.
אבל יש לזה רמז פה, לדעתי. כאילו, ברגע שאנחנו עושים לנושא של מצוות, מצוות תקפות או לא תקפות, כאילו, ברגע שהוא נותן לזה פתח, כאילו, המצווה הזאת היא לא קיימת במציאות, כאילו, הוא מדלג
אותו. אבל היא לא קיימת, למה תשים לב?
בגלל שאנחנו לא מוצאים אותם. אבל איך אתה לא מוצא אותם? כאילו, נראה לי באיזשהו מקום. כאילו, בגלל שהם חוזרים בתשובה, באיזשהו מקום פה, אם יהיה לי מקום פתח.
אם יהיה לי מקום שבאמת יהיה לי התנהגות של שבעת עממים, אני אוכל לאכול את החמאס?
שאלה טובה, מה זה אתכם? האם יכול להיות שבמקום שיש בו עבודה זרה יהיה דין אחרים תחרימים גם אם זה לא שבעת עממים? אני חושב שלא, שזה דווקא לדעת הרמב"ם.
כן, לא,
כי המצווה היא נצחית. המצווה לא יכולה להשתנות. המצווה נוהגת בשבעת העמים האלה שהם שורש עבודה זרה, כמו שאמרנו שורש הרצחנות. אז הם שורש עבודה זרה.
אז איך הם חוזרים בתשובה?
במשנה, פה, שוב, אני אומר, בתיאור שצריך את הרמזות הם לא חוזרים בתשובה.
ובאצלנו?
השאלה טובה. הנה, הבאתי, הלכתי לפה כדי להתחיל מהרמב״ם, שוב, מהרבק של הרמב״ם. המלחמה היא מלחמת האמונה, אתה הורג אותם כי הם שורש עבודה זרה. אין כזה דבר שחוזרים בתשובה. אין פה אופציה כזו. זה אופציה שצומחת במשנה תורה, מה ש... זה להעלות השאלה, זה למה... שוב, אם הרמב"ם עצמו מכיר אותה, למה היא לא מופיעה כזאת? למה במשנה תורה הוא כן מכניס אותה, כאן הוא לא מכניס אותה. אבל בואו נתקדם עוד שלוש מצוות קדימה למצווה קופצד. אתה יודע?
זה כן יכול להיות תחום ששוגעה
כדאי... והמצווה קופצד, יקרא לנו. נדב אמיץ.
איש יציבנו המשפט, שזה עוד פעם לא אותו נוסח, אני לא נורא.
אין עושים מלחמה עם אדם בעולם?
לא, מצווה קופצדי.
אתה בהלכות.
המצווה של הצדיק, כי המשפט שנתנו במלחמת שער האומות, והיא נקראת מלחמת הרשות. זה כי אנחנו מצטווינו כשנלחם עמם, כשנתיחם על נפשם לבד, אם ישלימו מנו, ויתנו לנו ארצות ונחייבם לתת לנו מס לעבדות. והוא אמרו, יתברך, יהיו לך למס ועבדוך. בלשון ספרי אמרו, מקבלים עלינו מיסים ולא שעבוד שעבוד ולא מיסים, אין שם להם עד שיקבלו עליהם זו וזו. והוא שיתנו דבר ידוע בכל שנה כפי מה שיגזור המלך, שהיה בעת ההיא, ושיהיו תחת ממשלתו, משפידים עצמם ומקטינים, והוא עניין השעבוד. ואם לא ישלימו, נצטווינו להרוג כל תחת במדינה, ההיא הגדולים, ולקחת כל אשר להם וכל אנשים, והוא אמרו, יתעלה, ואם לא תשלים ממך וכו'. וזה כולו הודים לכם את הרשות לגבור את הערוץ של המצווה הזו
בשני
מסנדרין ובשמונה מסנדרין.
תסבירו מה קשה ברמב"ם הזה עכשיו. טוב, צריכים לצעוק עליי. וואלה. מה מוזר בדברים של הרמב"ם כאן יחסית למה שאתם כבר מכירים?
פה עוד פעם, לא נכנס לנושא של החזרה בתשובה.
אין פה חזרה
בתשובה. כאילו זה נטו מדיני, ביטחוני.
יש פה רק מס, נכון? אין פה חזרה בתשובה. מה עוד?
אין פה מלחמת מצווה.
אין פה מלחמת מצווה.
כן.
נכון? הרי שימו לב, הרמב"ם כאן הולך צמוד עם הפסוקים והספרים. נכון? יש קריאה לשלום, זה עניין כלכלי פוליטי שנמצא במלחמת רשות. במלחמת מצווה לעומת זאת יש שבעת עממים, צריך להשמיד אותם כי הם שורש עבודה זרה. אבל התמונה היא מאוד, בספר המצוות היא מאוד דיכוטומית ומאוד פשוטה. הקריאה לשלום שייכת למלחמת רשות. הסיפור של שבעת עממים, אותם, זה כמו עמלק, צריך להרוג אותם, זה מצווה וזהו. נכון? אין פה פשרות בסיפור של שבעת עממים. וחזרנו לתמונה, כמו שאולי הייתה לפני שפגשנו את הרמב״ם, נכון? התמונה מהפסוקים. זאת אומרת, אם היינו באים מהפסוקים וקוראים קודם כל את ספר המצוות, אז זה מאוד מאוד פשוט, מסתדר. זה הולך יופי. במלחמת רשות אנחנו קוראים לשלום, הם צריכים לשלם כסף. מלחמת מצווה, להרוג את כולם. נכון? מלחמת מצווה לא היא מלחמת שבעת עממים אצל הרמב"ם. צריך להרוג את כולם. זה הכיוון. מה אתם אומרים? למה הרמב"ם עושה את זה? או עכשיו צריך לחזור להלכות מלכים. נכון? שואל את עצמנו, מה הרמב"ם עושה בהלכות מלכים? אז מה עושים?
לא, אני נכנס פה לפקטור של התשובה, כאילו. התשובה מהפכת הכל באיזשהו מקום.
כלומר,
הבנתי. זה כאילו מה שמצליח ליישב את הדברים. ברגע שהם חוזרים בתשובה, באמת, כאילו, הם כבר לא שבעה עממים. ואז כאילו, בסדר, פתרנו את הבעיה. באמת, לשבעה עממים אסור לבוא בשלום. אסור כאילו, אבל ברגע שאנחנו מגיעים, הם כבר לא שבעה עממים, אז הם מקבלים, הם רגיל.
אז בואו נקרא רגע את הרמב״ם, אני מסכים בכיוון, אבל בואו נקרא רגע את הרמב״ם, בסדר? אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת המצווה, שנאמר כי תמיד עלים להילחם על הכרתה אליה לשלום. עכשיו תשימו לב, אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בנו אחריהם, אין עובדים מהם בשמם ואין למס, נאמר יהיו לך למס ועבדוך. קיבלו עליהם המס ולא קיבלו עבדות, קיבלו עבדות ולא קיבלו המס, את שלום הם עד שיקבלו שניהם. אז מה הדרישות שצריך כדי שהם יעשו שלום?
גם וגם.
גם וגם מה?
גם תשובה וגם פוליטיקה.
גם עבדות, גם מס וגם שבע מצוות מנוח, נכון? והעבדות שיקבלו שיהיו נפזים ושפלים למטה ולהיראים ראש בישראל, יהיו פושים תחת אדם, לא יתמנו על ישראל לשום דבר בעולם, והמס שיהיו מוכנים לעבודת המלך וכו' וכו' וכו'. השגת הרייבר, אין עושים מלחמה עם אדם בעולם, אמר אברהם, אין שואלים למלחמת הרשות אלא עד שיהיו למס. מה כוונתו? ולא מה? זה לא שיקבלו עליהם
שאולים. כאילו יוגה, כי זה כן הם בכל זאת בעבירה אחרת.
זה מה שמתכוון הרייבד? בואו נקרא, אז תפתחו רגע מי שיש לפניו פרויקט השו"ת. יש לכם פרויקט השו"ת?
לא, יש.
מה עושים כשלא מבינים את הרייבד?
לחם משנה.
בכל שנים, אז בואו נראה לכם משנה. אפשר במקרה זה או במקרה זה, בואו נראה רדבז.
רדבז?
רדבז. אתם יודעים, אבל בואו לפני זה, שנייה עוד לפני הרדבז, תפתחו לכם שכבר יהיה לכם, כי תכף נגיע אליו. אבל בואו נקרא רגע את המשך ההלכות ברמב"ם, בסדר? הלכה ב', ויש למלך להתנות עם האם שייקח חצי ממונם או הקרקעות ויניח כל המטלטלים, או המטלטלים ויניח קרקעות כפי מה שיתנים. ואסור לשקר בבריתם ולחזב להם אחר שישלימו וקיבלו שבע מצוות. זה מאיפה לקוח?
מהגבעונים.
מהגבעונים. ואם לא ישלימו, שישלימו ולא קיבלו שבע מצוות, עושים עם האם מלחמה והורגים כל הזכרים הגדולים ושוזים כל ממונם את הפעם, ואין הורגים אישה ולא קטן, שנאמר נשים וטף לטף של זכרים. הרבה דברים אמורים במלחמת הרשות. אבל שבע העממים והעמלק שלא ישלימו, אין מניחים מהם נשמה, שנאמר כן תעשה רק הרי העמים ולא תחיה כל נשמה. וכן אומר בעמלק תמחה את זכר עמלק. ומניין שאינו מדבר אלא באלו שלא ישלימו. אומר הרמב״ם, איך אני יודע שמלחמת שבעת עממים זה רק באומות כאלה שלא ישלימו? שנאמר, לא הייתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל בלתי אחיו יושבי גבעון. את הכל לקחו במלחמה, כי מעת השם הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל למען אחרים הם. מכלל ששלחו להם לשלום ולא קיבלו. מה זאת אומרת? מה המבנה של הרמב״ם? מה המבנה הראייה של הרמב״ם?
הרי עוד פעם, הוא לומד מהגבעונים. הלימוד מהגבעונים.
רק מהגבעונים? הלכה ה', שלושה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ. הראשון שלח להם, מי שרוצה לברוח יברח, מי שרוצה להשלים ישלים. אדם שלח, מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה. וכן לפני מה הרימו יושבי גבעון, לפי ששלח להם בכלל ולא קיבלו. ולא ידעו משפט ישראל ודימו ששוב אין פותחים להם לשלום. למה קשה הדבר לנשיאים, וראו שראו להקותם לפי חרב ולהשבוע, מפני שקרתו להם ברית, והוא אומר, לא תכרות להם ברית, אלא היה דינם שיהיו למס עבדים. או אילו בטעות נשבעו להם, בדין היה שיהרגום על שיתאום לולי חילול השם. אמר הרייבד, כל זה שיבוש. בפסקה קודם, בהלכה ד' אמר אברהם, זה שיבוש. אלא שיכול לומר, השלימו לקבל המצוות. מה זאת אומרת?
לקבל המצוות, אולי כל המצוות, להתגייר כאילו.
כתובה?
כאילו שעמים רגילים צריכים לקבל רק שבע מצוות בני נוח ושבעת עממים כאילו להתגייר ממש.
גירות, אני לא יודע, אני לא, עוד מעט נראה איך הפרשנים פה הסבירו את הרייבד. ברור שהרייבד לכל האורך פה חולק על הרמב"ם, נכון? יש לו פה חלוקה, הוא חולק עליו בהלכה א', הוא חולק עליו בהלכה ד', הוא חולק עליו שוב בהלכה ה', נכון? כל זה שיבוש שלא שלח להם יהושע להשלים, אלא עד שלא עברו את הירדן, אבל אחר מכן הם מקבלים אותם. אם הם מקבלים אותם, אז מה עם הגבעונים? אומר הרייבד, באמת בגלל זה רצו הזקנים
להרוג אותם.
אילולי חילול השם, יכול להיות שבאמת צריך להרוג את הגבעונים. אבל מה הרמב״ם, אני חושב, מסרטט לנו פה תמונה, נכון? רגע, אני אנסה עכשיו לאסוף את התמונה של הרמב״ם, על רקע זה גם להבין איפה חולק עליו הרייבד. הרמב״ם מסרטט תמונה. גם במלחמת מצווה וגם במלחמת רשות צריך לקרוא לשלום. המטרה של הקריאה לשלום היא
גם ביור עבודה זרה וגם שלטון.
גם ביור עבודה זרה וגם שלטון. וזה נכון, שימו לב, גם לגבי שיבת העממים, וגם לגבי אלה שהם לא משיבת העממים. נכון? הדבר היחיד שהוא משתנה, זה השאלה האם אתה הורג כל זכר.
אם הם מסרבים.
אם הם מסרבים, האם אתה הורג רק כל זכר. או שאתה הורג את כולם כולם. אבל מה? כי הם גרים יחד איתך, אז אתה חושב שהם יחטיאו אותך.
לאו דווקא, אתה יכול לומר שגם המהות שלהם הרבה יותר דרושעת.
אבל הם יותר...
יותר עודר לזה.
אז אני מנסה להבין מה, שוב, מה הסיפור. מה התודעה של הרמב"ם? איך הוא תופס את העולם הזה של קריאה לשלום? מה המטרה שלה? אני אמורה לחתור.
אלא אם כן יש
לך
הגדרה,
אבל אלא אם כן
יש
לך הגדרה
של
גישה שמאפשר לך לחפש
את
הדבר. נראה לי השילוב, נראה לי שכאילו בכוונה לא רוצה להפריד בין השתיים.
לשחרר את החיפוש הזה ולהיות
פה. כאילו, זה מתחבר, כאילו, אפשר לבוא ולנתק, להגיד כאילו גם לצורך העניין ששיבת עממים זה רק מובן גיאוגרפי. אני חושב שזה קשה, כאילו זה שילוב ששתיהם בסוף.
אצל הרמב״ם.
אצל הוא... נראה לי שאצל הרמב״ם, כאילו ספציפי. ואז אתה בא ואומר שכאילו יש פה תמיד שילוב של שתי מהויות. א', כאילו כשאתה בא לכבוש, אתה דבר ראשון גם רוצה שיהיה לך שליטה פוליטית, מדינית, כלכלית, וגם אמונית. אוקיי, ואז כאילו בגלל זה אתה משלב את שתיהם. שבעת עממים זה גם, זה עוד פעם, כאילו גם יש להם איזשהו קרבה גיאוגרפית אליך וגם יש להם יותר יכולת להחתיא אותך. זה תמיד משחק על שתי המגרשים.
האם זה תמיד באמת משחק על שתי המגרשים? אם זה היה משחק על שתי המגרשים, האם היינו צריכים לקרוא לשלום לשבעת
העממים? כן.
למה? זאת אומרת, אני חוזר רגע שוב ואני חוזר רגע אל הפסוקים. אם אני הולך עם הפסוקים, אם אני הולך עם הרמב״ם בספר המצוות, אז לשבעת העממים אני לא קורא לשלום. אני לא קורא לשלום, למה? כי אני רוצה להעיף אותם מפה. אני רוצה שהם לא יחיו פה. אני בן גוריון, אני שולח את חיילי קיבלתי ושימשונים עם מטעני נפץ, לפוצץ את הבתים של הערבים הערביות שכבשתי. כי אני לא רוצה את הערבים. אני לא רוצה שהם יבואו פה, אני לא רוצה שהם יבואו פה. אני לא רואה אותם. זה התמונה של, אני לא אומר על זה שאני שופט את כולם, זה בכלל מרחיק. לפחות, אני לא רוצה שהם יהיו פה. לכן אני בכלל לא קורא להם לשלום. השיח איתם, בשבט הערבים, הוא שיח אחר לגמרי. אני לא רוצה אותם למס, אני רוצה שהם לא יהיו. הנוכחות שלהם כאן של עצמה היא נוכחות מסוכנת. וצריך להרוג את כולם.
אבל הכי קשה פה נראה לי של הרמב״ם, שהוא אומר שברגע שהם מקבלים שבע מצוות, או נגיד, צורך העניין, כאילו, מה שהרייבד אומר, שיכולת שבאמת הם צריכים לקבל תרי"ג מצוות על מנת לבטל את ההשפעה השלילית שלהם.
אם
זה באמת מה שהוא אומר. אז מה שהוא אומר, שברגע שאתה מבטל את ההשפעה השלילית שלהם, אתה מבטל את המהות, דיברנו בהקשר הזה, דיברנו מה המהות שלהם, זה עמים DNA כאילו, או עמים עם מהות מסוימת שיכולה להשתנות. כן, כאילו, מה השורש? שגם שם לדעתי זה שתיהם. כאילו, ומה שהוא אומר שהם כבר לא שבעה עממים, ואז כאילו פתרנו את הקושיה.
אז אני רוצה אבל לחדד, כי אני מסכים, אבל בוא נחדד את זה עוד טיפה, ונראה גם שוב, איך לרמב"ם רגיל, יש במשנה תורה, וכאן זה מעניין, שיש פער בין ספר המצוות למשנה תורה, נכון? לרמב"ם יש לו תפיסה, תפיסה בסיסית שלו היא שהבעיה היא לא הבעיה הפוליטית של הכיבוש של השני. זה לא שאתה רוצה לגרש מפה את שיבת העם. הבעיה של הרמב"ם זה כל האורך, עבודה הזרה. ואני מזכיר שוב, הסיפור של מלחמת המצווה אצל הרמב"ם שהוא לא כיבוש ארץ ישראל, אלא מלחמת השמדת שבעה עממים. והמלחמה הזו היא לא מלחמה פוליטית במובן האימפריאליסטי של ההשתלטות על השטח, אלא היא מלחמה דתית במובן הזה שאתה נאבק בעבודה הזרה. ממילא קוראים כאן שני תהליכים שהם תהליכים מקבילים והפוכים. ממילא, קודם כל, אם העיקר הוא באמת העבודה הזרה, אז ברור שהם עוזבים את העבודה הזרה. אז המטרות הושגו. ממילא אין מניעה לומר שהקריאה לשלום היא גם במלחמת מצווה. גם במלחמת מצווה, שוב, הסיפור הוא באמת יסודו בסיפור התרבותי. אז אתה יכול ל...
מה?
אז עמדת במשימה, כמובן אם הם חזרו בתשובה ועזבו את אליהם, אז עמדת במשימה. מצד שני, מה זה הופך להיות? שעכשיו גם במלחמת הרשות, מה אני אדרוש?
שבעה מצוות.
אני אדרוש שבעה מצוות. גם במלחמת הרשות אני לא יכול להסתפק עכשיו במה ובמה בזה שהם יהיו לך למס ועבדוך. כי הרעיון של... אני מזכיר את מטרותיו של המלך, נכון? מטרותיו של המלך לקדש את שמיים ושיהיה רצון השם בכל מקום. התודעה של גם מלחמת הרשות של הרמב"ם הרי פועלת באותו מרחב. היא לא מלחמה ניטרלית, זה לא רק מלחמה של כסף. גם שם בסופו של דבר, אם אתה מכניע גוי, חלק מהכנעתו תחת ידיך זה הניצחון התרבותי. זו העובדה שאתה עכשיו, הוא יצטרך לשמור שם המצוות מנוח, זה חלק מהסיפור, חלק מהחבילה. ואז אם תשימו לב, בעצם נושא שאין שום הבדל בין מלחמת רשות ומלחמת
עד שהם מסרבים.
עד שהם מסרבים. הסירוב הוא הדבר היחיד שיוליד הבדל, וגם זה שוב באופן פשוט מוסבר איתי, אבל רקע העובדה שהם, של ההבדל בין מי שגר איתך למי שלא גר איתך. זאת אומרת, אם הוא מסרב והוא גר איתך, אז תהרוג אותו, הוא עובד עבודה זרה. אם הוא מסרב והוא לא גר איתך, אז הוא לא מפריע לאמונה שלך להתקיים. אתה לא יכול להרוג אותו. זה לא ששוב, שאתה, הלכת העבודה זה שוב צריך לא להיות פה, ולכן אנחנו לא נעבור אותו. הלכת העבודה היא שהמאבק דתי. בתוך המאבק הדתי הזה, אתה יכול לאפשר לכל מי שמקבל את הרפואות היסוד שלך להישאר.
זאת אומרת, אותה תכונה שיש. גם המלך?
שאלה טובה שהרמב״ם לא מתייחס אליה, נכון? באופן פשוט ברמב״ם אם תשים לב בהלכה ד' נראה שגם המלק, אם קוראים לו לשלום, צריך לקרוא לו לשלום.
כן, נראה שכן.
כך נראה בהלכה ד', כותב כך. נכון?
כן, הוא שם המלק.
והמלק שלא השלימו, אין מניחים מהם נשמה. משמע, אופן פשוט בדברי הרמב״ם.
אם המלק
השלימו, אז אפשר להשאיר אותו.
יכול להיות שמה שיגיד זה שאם הוא ישלים הוא כנראה לא המלך.
כן.
שזה סותר אצלך, אז זה
מוכן בבירות. גם יכול להיות, גם הוא אומר מלפני זה שהיום בכלל אי אפשר לזהות את המלך בשום אופן. טוב.
טוב, אפשר לראות, שיהיה פעם פעם שאי אפשר לזהות את המלך?
ש?
שאי אפשר לזהות את המלך היום.
יש לו פה אנשים כולם התערבבו, הוא הביא את זה איפשהו פה.
כן, הוא מדבר על זה גם משירת העממים, באותו הקשר.
בספר המצוות ראית אותה. בספר המצוות, גם בשירת העממים, הוא הביא את זה גם ביחס שירת העממים, גם ביחס לנו.
זה,
טוב.
זה הספה שהוא
עושה. נגענו בסוגיית קריאה לשלום. מחר תהיה פה שרון לשנדיגר.
מהבוקר?
היא תגיע ב-10 ברבע. והשאלה היא, ולא יהיה לנו מחר בלימוד פרשת שבוע שעה 9, בלימוד פרשת שבוע שעה 9, אבל ב-10 ברבע נתחיל עם שרון. יהיה גם דיבור, ואחרי זה סוף. נתפתח בדיבור איתה, אנחנו נתפתח. אריאל יהיה בדיבור, אנחנו נשחרר אותו לסוף. אם הוא ממש יתאהב, אז אנחנו נאפשר לו, אולי. אבל בסוף תהיה פה הכוכב, אני לא מגל היכולת.
שרון תיאטרלי.
וזהו, ובשבוע הבא אני לא אהיה פה.
נסע לחול?
לחול?
לאן בכל הארץ?
שותח על קברי צדיקים.
נכשלנו.
ועוד כמה צדיקים. דוד אופנהיים. סובר, הוא בן גדול העולם. את הקברות בפראג.
בפראג?
להפך, זה מימוש. שכל מה שאתה אמרתי הוא עושה את
זה. זה הכישרון.